כי השם יתברך מחמת רחמנותו ברא את העולם. הגדרה מעניינת. עכשיו, אם מכירים את דברי הרמח"ל בספר דרך השם, הוא מסביר קצת אחרת. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא רצה להטיב, ולכן ברא את העולם כדי שיהיה לו מה להטיב ולמי להטיב.
זה רצון
השם לפי הרמח"ל. כן, האמת היא זה סוג של הגדרה של המושג בריאה. הבריאה זה להעניק מציאות לזולת. קוראים לזה בשפה המוסרית חסד. זה החסד המוחלט. אבל רבי נחמן משתמש בביטוי קצת שונה. במקום להגיד חסד, הוא אומר רחמים או רחמנות. מה ההבדל בין חסד לרחמנות? כתוב כאן, כי רצה לגלות רחמנותו, ואם לא היה בריאת העולם, על מי היה מראה רחמנותו? עכשיו, רחמים זה רבים של המילה רחם, רחם. הרחם זה כאשר ניתן מקום בגוף האדם עבור אדם אחר. נכון? זאת אומרת, האם כאילו מוותרת על חלק ממקומה, ובתוך המקום שלה יש מקום למישהו אחר. זה דומה ליסוד התמצום של המקובלים, שכביכול הקדוש ברוך הוא מוותר על שלמותו המוחלטת, נותן מקום לזולתו. ועל כן ברא את כל הבריאה מתחילת האצילות עד סוף נקודת המרכז של עולם הגשמי, כדי להראות רחמנותו. כן, שאלה? אפשר לומר, כן, בריאה זה מלשון להניח מקום ריק, כן? עלי היערה וברתו. מה זה לברעות? הכוונה להחריט את העצים כדי לתת מקום ריק. אז זה הצד הנקבי. וכאשר רצה השם יתברך לברוא את העולם, לא היה מקום לברוא. כן, זו השאלה ששאלו הפילוסופים. אם יש אלוהים, אז הוא הכל. אז אם הוא הכל, אין מקום למשהו אחר. אז לא היה מקום לברוא, מחמת שהיה הכל אין סוף. על כן, צמצם את האור לצדדים, ועל ידי הצמצום הזה נעשה חלל הפנוי. ובתוך החלל הפנוי הזה נתהוו כל הימים והמידות שהם בריאת העולם, כמו שכתוב בעץ חיים בתחילתו. הרעיון הזה, אם כן, מקורו בתורת האריזל, שהמציאות היא אפשרית על ידי סילוק האינסופיות. כן, הקדוש ברוך הוא כאילו מפנה מקום לזולתו, ואז יש עולם. יש במתמטיקה שאלה. אם לוקחים גודל אינסופי ומחסרים ממנו גודל סופי, כמה נשאר? אינסוף. מסקנה, הגודל הסופי שנגרע מן האינסוף שווה אפס. זאת אומרת, מבחינתו של האינסוף, העולם כאילו לא נברא. אתה הוא אחד לפני שבראת את העולם, ואתה הוא אחד לאחר שבראת את העולם, לפי אחת הגרסאות. כן? כלומר, בעצם בריאת העולם לא מעלה ולא מורידה.
העולם סופי.
מבחינתו, העולם מצד עצמו הוא סופי, כן, ודאי. ביחס לאינסוף שלו, האינסוף של העולם סופי. של העולם. האינסוף של העולם הוא סופי ביחס לאינסופיות שממנה הוא בא. זה שאלה ששאל רבי מאיר בן גבאי בספר עבודת הקודש. הוא שאל, איך יכול להיות שהבלתי מוגבל מופיע במוגבל? אז הוא אומר, זה דבר פשוט. כי דווקא על אי גבוליותו של הבלתי מוגבל מחייבת שיופיע גם במוגבל, שאם לא כן זה היה חיסרון בעל גבוליותו. אבל פשוט טוב, אז איפה היינו? וזה החלל הפנוי היה מוכרח לבריאת העולם, כי בלתי החלל הפנוי לא היה שום מקום לבריאת העולם כנ"ל. טוב, זה דבר פשוט, לא? כל מה שכתוב כאן. לא, זה פשוט. מבחינה מסוימת, נגיד זה במילים פשוטות ביותר. הקדוש ברוך הוא ברא. כן? אני אגיד זה פשוט. אבל כאן יש תוספת חסידית מובהקת. וזה התמצום של החלל הפנוי. אי אפשר להבין ולהשיג. כי אם לעתיד לבוא. כי צריך לומר בו שני הפכים. יש ואין. כי החלל הפנוי הוא על ידי התמצום, שכביכול צמצם אלוהותו משם, ואין שם אלוהות כביכול, כי אם לא כן אינו פנוי והכל אין סוף, ואין מקום לבריאת העולם כלל. זה מה שאמרנו עד עכשיו. אבל באמת לאמיתו, בוודאי, אף על פי כן, יש שם גם כן אלוהות, כי בוודאי אין שום דבר מבלעדי חיותו. מאיפה הוא לקח את הדבר השני? הדבר הראשון הוא לקח מהעץ חיים, נכון? שכדי שהקדוש ברוך הוא יברא את העולם, צריך שהקדוש ברוך הוא כביכול יסלק את עצמו לצדדים. אבל מאיפה הוא לקח את הדבר השני, שלא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בכל מקום? זה הוא לקח מהבעל שם טוב. אבל הארי עצמו לא אמר את זה, נכון? זאת אומרת, יש איזה מין הנחת יסוד חסידית. הנחת היסוד החסידית היא שהצמצום בלתי אפשרי, כיוון שהקדוש ברוך הוא ממלא את הכל, ולכן יש לו קושיה איך זה מסתדר עם דברי הארי שהקדוש ברוך הוא סילק את עצמו. ואז מתוך כך הוא מגיע למסקנה שאי אפשר להבין, ועל כן אי אפשר להשיג כלל בחינת חלל הפנוי עד לעתיד לבוא. כן,
מושג צמצום שייך למושג מרחב, אבל עד שהשם ברא את העולם, אין זמן ואין מרחב, זה פשוט אנחנו משתמשים במילים שלא כל כך שייכות לנושא שלנו.
אני חוזר על שאלתו של אלכס רדובסקי. אלכס שואל כדלהלן: המושג צמצום שייך למרחב, והרי לפני בריאת העולם אין לו מרחב ולא זמן, כך שאנחנו משתמשים במושגים שלא שייכים לעניין. עד כאן הבנתי שאלתך נכון? תשובה: אנחנו בטעות מייחסים את המושג מרחב למרחב. אני אסביר. מרחב, לפני שזה מושג גשמי, זה מושג מנטלי. למשל, אשאל אותך, האם יש בשיעור הזה מקום לג'ירפות? אולי ג'ירפה יכולה לבוא לשמוע את השיעור. מה אתה אומר? מקום פיזי יש, אבל אין לזה מקום מנטלי. מדוע? כי השיעור מיועד לבני אדם, מיוחד ליהודים, ולא לג'ירפה. נכון? למרות שהמקום מאפשר פה הכנסת ג'ירפה. זאת אומרת, אם אני אמרתי אין מקום לג'ירפות אצלנו, הכוונה שאין מקום מנטלי. אני לא נותן לזה מקום בנפש. כך שכשהקדוש ברוך הוא בורא, הוא נותן מקום למציאות. לא שיש מרחב. הוא נגיד, הוא נותן מרחב לזה שאחר כך יהיה מרחב. קוראים לזה בתנ"ך תהום. זה המקום של המקומות. מה אתה רוצה? זה דבר פשוט.
אבל גם המושג הזה של נפשי לא שייך לקודם.
הוא שייך לרצון. ברגע שיש רצון לברוא את העולם, הכוונה שיש מקום. לא מקום הנמדד בסנטימטרים, אלא מקום של נתינת האפשרות. רבי חיים וולוז'ין אומר, מקום זה מלשון קיום. הוא נותן קיום לדבר. הדבר אפשרי. כן. 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 בסדר, אבל הם יוסדו. כן, אבל מי שכתב את המילים האלה זה בני אדם. הארי, רבי נחמן וכו'. כלומר, הם התכוונו למשהו כשהם כתבו את המילים האלה. הם לא כתבו מילים שאין כוונה שנבין אותם, אלא הם כוונו שנבין מה שהם אומרים. כן.
כשיש צמצום, האם זה לא שורש הרע בעולם?
אתה שואל שאלה יפה. האם כשיש צמצום, האם זה לא שורש הרע בעולם? התשובה היא כן, זה שורש הרע. זה נקרא, הוא בורא רע. כן? עושה שלום, הוא בורא רע. מה זה בורא? אומר הרמח"ל, פעולה עקיפה. זה נקרא לברוא. לעשות זה פעולה ישירה, לברוא זה פעולה עקיפה. נכון? זה השורש של הרע. זה כתוב במסכת פסחים. שמצרים היא 400 פרסה על 400 פרסה, נכון? והיא 1 מ-60 בקוש, קוש 1 מ-60 בעולם, עולם 1 מ-60 בגן, גן 1 מ-60 בעדן, עדן 1 ו-60 בגיהינם. נמצא כל העולם ככיסוי קדרה לגיהינם. כך אומרת הגמרא במסכת פסחים. אז מה זה הגיהינם? זה הריק הזה. הכל זה גיהינם. בבקשה. שמה ש? יש מקום לעולם, אז זה אומר ש? שהקדוש ברוך הוא מה?
בורא טוב.
הוא כבר לא אין סוף. כן. למה? האין סוף נותן מקום לסופי. אז אתה אומר שיש פה איזו סתירה פנימית. אז מה שהוא אומר? שמצד אחד צריך להגיד שיש צמצום, מצד שני אי אפשר להגיד את זה. לכן הוא אומר, אי אפשר להבין עד לעתיד לבוא.
זה לא תכונת החסד? מה קשור לעתיד לבוא?
לעתיד לבוא, נשנה את התפיסה שלנו. כן. בינתיים המוח שלנו קטן מלהשיג דברים. לך תדע, נוסיף עוד שכבה במוח, הכל ישתנה. אנחנו לא נבין את זה עד לעתיד, זה מה שהוא אומר. כן.
הסופי שנמצא בבריאה, לא כל מקור החיות שלו הוא מעין סופי?
בדיוק.
אז גם הסופי הוא אין סופי.
נכון, זה קושיה, נכון, בסדר.
לא כקושיה, כתרוץ. אז הוא גם חלק...
אז יוצא שפי זה שאין עולם. אם תאמר את זה, אז אין עולם. זה קושיה תמיד, כלומר, מה שלא תגיד, אתה נמצא בבעיה. אם תגיד שבאמת אין סוף מלא את הכל, אז אין עולם. אם תגיד שבאמת יש עולם, אז אין סוף. זה בעיה. תמיד הפילוסופים התמודדו עם זה. כן? יש כאלה שאמרו, אין עולם באמת. קוראים לזה הקוסמיזם. אין עולם. יש כאלה שאמרו, אין אלוהים. זה גם פתרון. קוראים אתאיזם. יש כאלה שאמרו, העולם זה האלוהים. זה ספינוזה. יש כאלה שאמרו שזה דו ערכי. מצד אחד יש, מצד שני אין. זה רבי חיים וולוז'י. כן? קיצור, אנחנו בבעיה.
בואו נראה. אפשר לסור את הבעיה בעובדה
שהיגיון
אלוקי הוא לא
היגיון
שלנו.
זה לא פתרון. אם אתה אומר היגיון אלוהי זה לא היגיון שלנו, אז אתה לא נתת תשובה, אתה רק המשכת את הקושיה.
לא, אני לא המשכתי את הקושיה. זאת אומרת שאנחנו דנים בכלים פסולים בבעיה. זאת אומרת
שכאילו
לדבר על פעולת מחשב על ידי חוקי ניוטון.
אז זה לא שייך. בסדר, זה מה שהוא אומר. כן, מה אתה רוצה שאול? לא, הוא מקומו של עולם. כן, הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. כן, זה בדיוק זה. טוב, כל זה מובא על ידי רבי נחמן, לא בגלל שהוא אוהב לדבר על תיאולוגיה. כן, אני רואה שפה התחילו דיונים שרב נחמן לא היה רוצה לעשות אותם. למה? כי זה לא מעניין אותו לדעת האם יש ממשות ליש או אין ממשות ליש וכל מיני דברים כאלה. זה לא מעניין אותו. הוא רוצה מתוך כך להגיע למסקנות אופרטיביות בתחום המוסרי והאמוני. על מעמד נפש האדם. בגלל זה הוא כתב את פסקה ב'. ודע שיש שני מיני אפיקורסות. כתוב כאן אפיקורסית, אבל זה אפיקורסות. דע שיש שני מיני אפיקורסות. אגב, אז למה כתוב אפיקורסית? כי במקור רב נחמן לא היה אומר לא אפיקורסות ולא אפיקורסית. הוא אומר אפיקורסס. אפיקורסס. אז ביידיש זה נשמע אותו דבר, כלומר במבטא של מזרח אירופה זה נשמע אותו דבר, גם הוא, היא, אותו דבר, אפיקורסס. כן, אז לכן אחר כך המדפיסים כתבו כמו שהם שמעו. כן, רבי נתן, כן, כן, נכון, כן, ככה הם היו רגילים לכתוב. גם אתה רואה את זה למשל במערל, הוא אומר, כשכותב חשיבות הוא כותב בלי וב, חשיבת. למה? כי הוא אומר שיבס. אז ככה, כפי שהם היו אומרים גם היו כותבים. ודע שישני מיני אפיקורסות, אני פשוט מתרגם לעברית מודרנית, זה עוזר. שני מיני אפיקורסות, יש אפיקורסות, זה הכי קל, שבא מחוכמות חיצוניות, ועליו נאמר ודע מה שתשיב לאפיקורס, כי האפיקורסות הזאת יש עליה תשובה. כן, מה זה שתשיב? תחזיר בתשובה את האפיקורס. דע מה שתשיב לאפיקורס, צריך שהאפיקורס יחזור בתשובה. אם אתה נותן לו תשובה, אז הוא חוזר בתשובה. אז יש שאלות של האפיקורוס שצריך לשמוע כדי שתיתן לו תשובה. כן? בא מישהו ואומר, יש לי אפיקורסות גדול לומר. אז אומרים לו, או, מעניין, בוא תגיד. ברגע שהאפיקורוס שומע שמוכנים לשמוע, אז הוא כבר לא כל כך אפיקורוס. כן? אז ודה מה שאתה של אפיקורס, כי האפיקורסות הזאת יש עליה תשובה, כי זאת האפיקורסות בא מחוכמות חיצוניות שהן באים ממותרות מבחינת שבירת הכלים, כי מחמת ריבוי האור נשתברו הכלים ומשם נתעבו הקליפות כידוע, וחוכמות חיצוניות באים משם, היינו משבירת הכלים ממותרות פסולת הקדושה. כלומר, יש בעולם, נגיד את זה בשפה יותר פשוטה, יש הרבה ערכים מבולגנים. אין, איך אמרו חז"ל, אין לך דבר שאין לו מקום. נכון? זאת אומרת שכל שטות שאתה שומע בעולם זה לא שטות מוחלט, אלא תלוי באיזה מקום אתה שם את זה. אז הדבר, כיוון שיצא ממקומו, קיבל צורה מפלצתית, אפיקורסית. אבל באופן מקורי, כל דעה שבעולם יש לה מקום, רק צריך לדעת מה המקום שלה, מתי זה נכון, מתי זה לא נכון. הרבה פעמים כשאדם אומר שטות, גם אם הוא יודע שזה שטות, הוא בכל זאת נאחז בשטות. מדוע? משום שבאופן אינטואיטיבי הוא מרגיש שבכל זאת יש מקום למה שהוא אומר, למרות שעל פי הראיות דחו את דבריו. ולכן הפתרון, כשרוצים להילחם בדעה לא נכונה לפי הרב קוק, זה לא להגיד אתה לא צודק, אלא להראות במה השני כן צודק, מהי הנקודה האמיתית בדבריו. ואז הוא מבין בעצמו שהוא טעה כשהוא חשב שהוא צודק. כן, מה אתה אומר? נכון, ואז השומע מבין מדוע הוא טעה כשהוא חשב שהוא צודק. כי ברגע שאנחנו חושפים את נקודת האמת שבשטות של השני, אז אותה נקודה נפרדת מכל הקליפה השטותית, ואז נשארת רק הנקודה הנכונה וכל השאר נופל מעצמו. מובן? אי אפשר להביא הרבה דוגמאות. למשל, הקומוניזם, ניקח דוגמה, כן, השיטה הקומוניסטית, שבימינו פחות או יותר באופן די ברור התבררה כלא נכונה מבחינה כלכלית ומבחינה ערכית. כלומר, כל ההבטחות הגדולות על עולם מלא תקווה, מלא שלום, שדיברו עליו הקומוניסטים הראשונים, זה התברר שזה לא עובר דרך שם. כן? אף על פי כן, אני פגשתי פעם איזה יהודי דווקא משכיל מאוד, איש מדע שבא מאירופה המזרחית, חזר בתשובה, ואמר לי יום אחד, אתה יודע, חזרתי בתשובה, היום אני שומר מצוות והכל, אבל אני עדיין קומוניסט. אז אמרתי לו, מדוע? הוא אמר לי, אחרי שהוא ניסה להבין מדוע, הוא הגיע למסקנה שאצלו הקומוניזם זה הדרך שלו להרגיש נאמנות לצדק החברתי. הוא רוצה, הצדק החברתי זה דבר חשוב לו, והוא מרגיש, לפחות לפי חינוכו, שרק שם לוקחים את זה ברצינות. אז וזאת הנקודה שהוא חשף. עכשיו אם אני אגיד לו, תשמע, מה שאתה מאמין בו זה שטויות, בלי שהוא, ובלי להסביר לו את זה, אז הוא ירגיש שאני דחיתי נקודה שהיא אמיתית אצלו. לעומת זה, אם אנחנו אומרים לו, תשמע, אתה צודק, הצדק החברתי זה מאוד חשוב, והדרך היותר נכונה להגיע זה על ידי תורת משה. אבל לא רק סתם, לא באמירה סתמית, אלא צריך להראות איך. כאשר הדרישה של הצדק החברתי מחוברת לתורת משה, היא באה לידי מימוש יותר טוב ממה שהלכת לחפש שם. אז הוא מרגיש פיוס. הנקודה שבה הוא נאחז נשמרה בשלמותה, והוא יכול לוותר על כל הקליפות האחרות. אתה מבין, הקומוניסטים הראשונים היו תלמידי ישיבות. אלה שהיו בפוליטבורו, אומרים שכשלנין היה יוצא מהפוליטבורו היה אפשר להתפלל מנחה. היו מספיק אנשים שם, בחורי ישיבות שידעו גם להתפלל. זאת אומרת, שאותם בחורי ישיבה שהלכו אחר כך ליפסקציה ולכל השטויות האלה, הם הרגישו רגישות לקומוניזם בגלל שזה מה שהם קלטו באופן אינטואיטיבי דרך התלמוד, מה שהם למדו בגמרא. אבל הם לא ראו את זה במה שעולם הישיבות של אותם הימים הציע הלכה למעשה. לכן זה דווקא מה שהוציא אותם מבית המדרש, לחפש את מה שהם הרגישו, מה שהם נשמו באופן אינטואיטיבי בתלמוד, הם הלכו לחפש את זה בחוץ. זה דוגמה. אפשר להביא הרבה מאוד דוגמאות, גם על ויכוחים פוליטיים ועל כל הדברים שבעולם. כן.
אפשר לקחת דוגמה מאוד מאוד קלה.
נכון.
זה מובן. אבל מה תגיד לאדם שאני לא מאמין בשם בגלל 6 מיליון? זה לא ייתכן. או שהוא רחמן, אולי הוא לא ידע. אם הוא ידע, אז איך זה יכול להיות?
יפה. אז אתה שואל פה שאלה הרבה יותר רצינית. כן? אתה אומר...
מה הרציונל בזה?
אתה אומר, מה הרציונל? כן, מה תגיד לאדם שראה את הסבל האנושי, במיוחד אחרי השואה, ראה את הסבל האנושי, הסבל העולמי בכלל, אומר, אני לא מאמין. אז האם זה שייך עדיין לאפיקורסות הראשון, או שזה שייך לאפיקורסות השני? האפיקורסות השני אנחנו עוד לא ראינו. אבל יכול להיות, היה אפשר להתארס לך, טוב, גם זה ששרע בעולם, יש לזה משמעות, אבל זה נראה לי יותר עמוק מזה. אז לכן צריך להמשיך ברבי נחמן.
מה בכל זאת התהליך שמתואר פה לגבי ריבוי או שבירת כלים ואז לקרוא
כלים? כן, ומה זה שבירת הכלים? זה הכוונה שהערכים מופיעים בצורה מבולגנת. למשל, שוב נחזור לדוגמה הקומוניסטית. הצדק החברתי זה חשוב. בסדר, האם זה הכל בעולם? לא. יש עוד ערכים חוץ מזה שהם חשובים גם. עכשיו, אם אתה מבודד ערך אחד מכללות הערכים, אתה בונה סוג של עבודה זרה אידיאולוגית, נכון? אז זה נקרא שבירת הכלים, שבמקום שהכלים יחילו את כל האור, יש לך שברי כלים, ואז שברי אורות מפוזרים, ואז כל אחד לוקח לעצמו חתיכה, כמו שמשל הנצרות לקחה את החסד, האסלאם את הדין וכדומה. כן, יש יותר מדי חיות. למשל, מדוע יש לנו זיעה? אנחנו מזיעים, נכון? הזיעה זה בא מהגוף, אז זה חלק מאיתנו, אבל זה פסולת. למה זה פסולת? כי יש משהו, יש עודפים, יש יותר מדי, אז משהו צריך לצאת, נכון? זה יקרה פסולת. גם הציפורניים, אם ציפורניים זה גדל, לא צריך. צריך ציפורניים או לא צריך? צריך, אבל מדי פעם צריך לגזוז. כן, ברור, זה הכוונה. כן, ודאי. חלק מכוונת הבורא זה הפסולת. נכון. מה? תגידי חילופי אנרגיה, אם תרצה. הלאה, טוב. כמו אצל האדם, הנה הוא מסביר, יש כמה מיני, הוא לא נותן לי פשוט, יש כמה מיני מותרות ופסולת, מכיר את זה עליך, נכון. יש כמה מיני מותרות ופסולת, כגון ציפורניים ושיער וזיעה ושאר פסולת ומותרות. אגב, המדרש אומר שאדם הראשון, הלבוש שלו היה ציפורניים. היה, כן? חלק הציפור.
לא אורן, לא אור.
בחלל. כן, חלקים כציפור. אגב, רש"י מביא את זה. זאת אומרת שאצל אדם הראשון, גם החיצוני הוא בפנים. זה הכוונה. כן, כל חוכמה, כן, שער וזהה ושער פסולת ומותרות, כן, כל חוכמה חיצונה בא ממותרות ופסולת ידועה כאן המסוימת של הקדושה. וכן כישוף בא ממותרות ופסולת ידועה, ועל כן מי שנופל לאפיקורסות הזאת. אף שבוודאי צריך לברוח ולהימלט משם, אך אף על פי כן מי שנופל לשם אפשר לו למצוא הצלה לצאת משם. כי יוכל למצוא שם את השם יתברך אם יבקשהו וידרשהו שם. אני הכרתי אדם שנולד במשפחה מתבוללת מאוד. האבא והאימא, שניהם היו יהודים, אבל אף אחד כשהוא התחתן לא ידע שהבן זוג שלו יהודי. רק אחרי החתונה גילו, מה את יהודיה? מה אתה יהודי? זה יגיד לכם את הריחוק. טוב. הבן גדל רחוק מכל יהדות, בקושי ידע על עצמו שהוא יהודי, ושרת בחיל הים הצרפתי מתוך פטריוטיות. באמצע השערות שהיו בים הוא הרגיש שיש אלוהים. מאוד עניין אותו. אמר, אני חייב לפגוש את אלוהים. כשהגיע ליבשה, כדי להרגיש את אלוהים נכנס לכנסייה. איפה יש אלוהים? חיפש, יש כנסיות. אני מסתובב בכנסיות כדי להרגיש את אלוהים. ואיכשהו מתוך כך הוא הגיע לשיעורי תורה, והיום הוא תלמיד חכם. למד במכון מאיר, סיפור שם. עכשיו, זאת אומרת, נאמר בתורה, ועבדתם שם אלוהים עץ ואבן, אשר לא יאכלון ולא יריחון ולא ימישון, וביקשתם משם את השם אלוהיך. ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. נכון? כלומר, גם דרך הצינורות המקולקלים, המסובכים וכו', מי שישר בסוף מגיע. אגב, זה גם התוכן של ספר הכוזרי, כן? יש מלך שעובד עבודה זרה, המלאך אומר לו, כל הכבוד, כוונתך רצויה. על עבודה זרה אומר את זה. מעשיך יש בעיה, אבל כוונתך רצויה. אומר המלך, בסדר, אין בעיה, אני הולך לפילוסוף, אני הולך לנוצרי, אני הולך למוסלמי. אבל יש לו לב טהור. בסוף מגיע ליהודי. בגלל הטהרה של ליבו. כלומר, יש אפשרות. לכן, גם מי שנמצא שקוע בתוך האפיקורסות הזאת, יש לו דרך לצאת משם, כי זה בסופו של דבר פסולת של הקדושה. זה הקדושה בצורה מקולקלת. אבל זה נמצא שם. זה מה שאמרו במובא ברש"י על יצחק אבינו, שכתוב שהוא... שהוא גדל מאוד מאוד. אז רש"י אומר שהיו אומרים זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו וזהבו של אבימלך. כן? זאת אומרת שהגויים הרגישו שהזבל של הפרדות של יצחק, יש שם משהו. עכשיו, מה עושים עם זבל? מדשנים. וזה בא מהפרדות. מה זה פרדה? זה בעל חיים חזק, אבל עקר, שלא מולים. זאת אומרת שיש במשפחה של יצחק אבינו, יש בסביבה של יצחק אבינו, חלקים עקרים, שמולידים זבל. וזה מפרנס את אומות העולם. למה זה רומז? הגמרא במסכת גיטין, כן? אומרת ש... שאונקלוס, הגר, כאשר חיפש את דרכו, היה... היה בהתחלה רומאי, חיפש את עצמו, והיה עוסק בספיריטיזם, מעלה נשמות. ומה? הוא היה עושה סיאנסים. והוא שם, הגמרא מספרת שהוא היה מעלה, הוא העלה את בלעם ואת ישו ואת טיטוס. שאל אותם כל מיני שאלות. אז שם מסופר גם על השיחה שהייתה לו עם ישו. כשהוא העלה אותו באור. ואחת השאלות שהוא שאל את ישו זה איך, מה עושים לך שם בעולם הבא? מה עושים לך שם? אז שמה התלמוד אומר שהוא ענה, במחילה מכבודכם, כן? שדנים אותו בצועה רותחת. מה פירוש הביטוי הזה? הרב צבי יהודה קוק היה מסביר שזה בא לתאר מי הוא. הוא פסולת, כן? צועה זה פסולת. זה פסולת של הגוף הלאומי. מה זה רותח? זה תוסס, זה חי, זה פועל. זאת אומרת, מכוח הפסולת של האומה, יש פרנסה לאומות העולם. כן? אז זה נקרא מותרות של הקדושה. אז גם, למרות שזה חמור מאוד, וצריך להיזהר, לא להיכנס לאפיקורסות הזאת, אבל יש מה לשוב. משם. כן. כן, כל חוכמה חיצונה באה ממותרות ופסולת ידועה של הקדושה, וכן הכישוף באה ממותרות ופסולת ידועה. ועל כן, מי שנופל לאפיקורסות הזאת, אף שבוודאי צריך לברוח ולהימלט משם, אך אף על פי כן, מי שנופל לשם, אפשר לו. אפשר לו למצוא הצלה, לצאת משם. כי יוכל למצוא שם את השם יתברך, אם יבקשהו וידרשהו שם. כי מאחר שהם באים משבירת כלים, יש שם כמה ניצוצות הקדושה, וכמה אותיות שנשברו ונפלו לשם כידוע. יש אותיות שבורות. חלקיק, אפקת אותיות. אז אפשר? אותיות זה, מה זה אות בכלל? זה רצון, זה רצון השם, נכון? מאיפה זה בא המילה אות? אבת, מלשון רצון, כן? להתאבות. כן? ועל כן, יוכל למצוא שם מלהות ושכל, ליישב הקושיות של האפיקורסות הזאת, הבא מחוכמות חיצוניות, שהן באים ממותרות משבירת הכלים, כי יש שם חיות אלוהות. היינו שכל ואותיות שנשברו ונפלו לשם. יש גם שברי שכל שם. זה קיים, שברי שכל. ועל כן, האפיקורסות הזאת, יש עליה תשובה, ועליו נאמר, ודע מה שתשיב לאפיקורס. אבל יש עוד מין אפיקורסות. יש סוג שני של אפיקורסות. והם... מה? לא, זה, לא, לא, זה השני.
לא, זה שני, אבל יש עוד, אמרת, עכשיו יש עוד,
שלישי
זאת אומרת.
לא. בינתיים הייתי בראשון.
אז עדיין אנחנו
בראשון? כן, עד עכשיו זה היה ראשון. זאת אומרת, זה אפיקורסות לייט, קוראים לזה. זאת אומרת, נכון שזה אפיקורסות, אבל בסופו של דבר, גם במדרגות שבורות, אתה יכול איכשהו למצוא את דרכך. אבל יש עוד מין אפיקורסות. והם החוכמות שאינם חוכמות. זה אני לא הבנתי. איך יכול להיות דבר שהוא חוכמה, אבל הוא לא חוכמה? זה חוכמה מבחינת הסגנון. כן, בדיוק, חכמולוג. כן, זה חוכמה מבחינת הסגנון. אבל מבחינת התוכן זה לא חוכמה. איפה מתנו דבר כזה? יש למשל אחד הגלגולים המודרניים של חוכמה שאינה חוכמה, זה פילוסופיית האבסורד. סר קאמי. כן, הטענה המלומדת שאין מה ללמוד. כן, יש מי שאומר, אני בכלל לא מעניין אותי חוכמה. לא, אבל יש דרך מלומדת לטעון שאין חוכמה. זה הפילוסופיה של האבסורד. זה למשל, אפשר לכתוב על זה ספרים שמינים, שלמים. כן? שאין משמעות לכלום. אבל בשביל זה צריך 1,000 עמודים. אגב, יש לך גם זכויות יוצרים בסוף, קבל כסף על זה. כן? למרות שאין משמעות לשום דבר. כן? כן, זה דומה למה שקהלת מתמודד איתו. כן, קהלת מתמודד עם הטענה הזאת. זה הכוון. נו, משהו כזה, כן, נכון. עכשיו, אני רוצה להבין משהו. מאיפה זה צומח האמירה הזאת שאין משמעות לכלום? הרי באפיקורסות הרגיל שאומרת שהערכים שלך הם לא נכונים ויש ערכים אחרים. אז בעצם מול התורה אפשר להציב מערכת ערכים שונה. אבל אם נשים לב, בדרך כלל מערכת הערכים השונה היא לא שונה באופן מהותי. היא רק בסדר אחר, בפרופורציות אחרות. למשל, אם מישהו אומר, אני מוכן בשביל השלום לעשות הכל. זה נכון או זה לא נכון? תלוי איך מסתכלים על זה. זאת אומרת, מה זה השלום ומה זה הכל? מה? בסדר, אז אני אומר, בסופו של דבר, מי שטוען שבשביל השלום צריך גם להיות מוכן למכור את האמא שלו, והוא אפילו מביא אותה, הטענה הזאת היא לא במקום, אבל היא לא בלתי נכונה, כי שלום זה חשוב, וזה נכון שלפעמים בשביל השלום צריך לוותר על משהו, עברתם על האמת לפני השלום, וגם האמא שלו זה חשוב. כלומר, אז בסופו של דבר, מי שחולק על הפיקורסות הזאת, הוא בעצם משתמש באותם ערכים, רק מסדר אותם אחרת. זה נקרא שיש תשובה. אבל כשמישהו אומר, אין ערכים בכלל, אין שום משמעות לכלום, אין דבר חשוב בעולם כלל. קוראים לזה בימינו פוסט-מודרניזם. ניהיליזם. מאיפה זה בא? מאיפה באה האינטואיציה הזאת? לא יכול להיות שיש דבר בעולם שאין לו מקור של אמת. אז זה מה שבא, זה בא מהחלל הפנוי. בואו נראה. אבל, והם חוכמות שאנחנו, אלא מחמת שהם עמוקים ואינם משיגים אותם, ומחמת זה נראים כחוכמות, כמו למשל, כשאחד אומר סברת שקר בגמפת, גמרא פירוש רש"י ותוספות, ומחמת שאין למדן ליישב הקושיה שבא על ידי סברה זו, על ידי זה נדמה שאמר סברה וחוכמה גדולה, אף שבאמת אינו סברה כלל, כן יש כמה מבוכות וקושיות אצל המחקרים, שבאמת אינם שום חוכמה, והקושיות בטלים מעיקרה, אך מחמת שאין בהשכל אנושי לישבם, על ידי זה נדמים לחוכמות וקושיות. ובאמת אי אפשר ליישב אלו הקושיות. כי אלו הקושיות של האפיקורסות הזאת באים מחלל הפנוי. אשר שם בתוך החלל הפנוי אין שם אלוהות כביכול. ועל כן אלו הקושיות הבאים משם מבחינת חלל הפנוי, אי אפשר בשום אופן למצוא להם תשובה. בוא נגיד את זה אחרת. אם היה תשובה על הקושיות האלה, אז העולם לא היה קיים. או כמו שרגילים לומר בשם רבי נחמן, אלוהים שאין עליו קושיות, אז אלוהים קטן. כן? היינו למצוא שם את השם יתברך, כאילו היה מוצא שם גם כן את השם יתברך, אם כן לא היה פנוי, והיה הכל אינסוף, כנ"ל. ועל כן, על האפיקורסות הזאת נאמר, כל בעיה לא ישובון. כי אין שום תשובה על האפיקורסות הזאת, שבא מחלל הפנוי, ששם תמצא מלאותו כביכול. זאת אומרת, לפי רבי נחמן, עצם בריאת העולם זה מחייב שיהיה מסך מנטלי חוצץ בין הבורא לנברא. והמסך המנטלי הזה, דנו החלל הפנוי, הוא מקור הקושיות שאין עליהם תשובה. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אם כן, תהיינה שאלות ללא תשובה. זה לא פשוט. רגע, רגע, לא גמרנו. כן, מה אתה אומר?
אולי זה צד אחר של חופש בחירה. לכן, אם אין שאלות כאלה שאין להן תשובה, אז בחירה שלנו היא מאוד מאוד מוגזמת.
זה בהחלט קשור לזה, למרות שהוא לא אומר את זה. כן, מה אתה אומר? זה הטענה של קהלת.
יש להם דברים שחשובים בלי בעולם.
כן, אבל בכל... כן. אתה צודק שהאנשים עצמם הנושאים על דל שפתיהם את התורות האלה, אולי הם לא אמינים. אבל התורה עצמה שהם אומרים, החוכמה עצמה שהם אומרים, מאיפה היא באה? זאת השאלה. כלומר, מה אפשר להם לומר את זה? זאת השאלה. כלומר, זה תמיד קל לומר, האפיקורוס... הוא יש לו אינטרס אישי. זה מה אתה פותר, נגיד, מחלוקת שיש לך עם מישהו אחר, אתה אומר, מתברר שהוא קיבל כסף על זה.
לא,
אני חושב
שמישהו בא אליי חבר, שהוא לא עושים את הכסף לסיפור האלה, הוא בא והוא נותן לי תיאלת כזאת, כן, אבל אתה בעצמך לא מעניין, זה עובדה, יש לך דירה ותוך זה דירה טובה, יש לך אוטו, יש לך...
כן, אבל זה לא פותר את הבעיה. אבל זה לא פותר את הבעיה, כי למרות שאתה עונה לו את זה, הוא ממשיך בכל זאת להיות עם בעיה. כי הוא לא הבין מאיפה באה האינטואיציה הנכונה במה שהוא אומר. כלומר, זה מה שאומר רבי נחמן. זה לא לדחות את דברי התועה, זה לא חוכמה. כי זה לא פותר את הבעיה באמת. עד שאתה לא עולה עד השורש של הדברים.
שאלה אחרת. לפני שהגענו
לעידן
של מותרות
במערב,
האם היו
תורות כאלה? ודאי. זה לא נולד מאתמול. זה נולד אפילו משלשום.
זה נראה כאילו משהו כזה שיש ירום של החברה.
לא, 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 לא. היו טיעונים כאלה כבר ביוון הקלאסית. כן, ודאי. היה אצל התלמידים של אפיקור, אצל, כן, איך קראו לו, אריסטיפס מקיריני, היו טענות כאלה. היו הרבה. כן, מובא ברבנו סעדיה גאון, באמונות ודעות, השיטה ה-12 וה-13 בסוף מאמר ראשון. כן? החלל הפנוי זה מאיים. אבל זה הסוף של הקיום. תראה, למשל, סרטר באמת היה לו בעיה. הוא היה אקזיסטנציאליסט. מה הוא אומר? יש דבר שאי אפשר להסביר אותו, זה עצם הקיום. זאת אומרת, הגבול בין היש לבין העין. זה בדיוק מה שעליו מדבר רבי נחמן 150 שנה לפניו. אגב, רבי נחמן אמר, מה שאני כותב זה בשביל עוד 200 שנה. יש לאחרונה ספר שיצא של נועה ירון, מכירים? מקימי, כן? ספר, היא ברסלברית, כן? היא חזרה בתשובה, כתבה ספר ברסלבר, תראו, דווקא השקפת העולם שלה, זה לא בדיוק הקוסטה שלי, אבל היא כותבת יפה. כן? היא כותבת יפה. שמעתי שבישיבת רמת גן לומדים את הספר הזה בעיון. אבל אז היא מדברת על זה שמה, שאמרו לה שהדברים של רב נחמן נכתבו בשביל עוד 200 שנה, וזה נכון. כן, טוב, כן, קודם כל תגיד שלום, בזמן לא ראינו אותך. כן, בית מה, הקשר של האבסורד? לא, לפי מה שהוא אומר זה עוד לפני הטבע, זה בא מהחלל הפנוי, מהריקות שיש בין הבורא לבין הנברא. טוב, אז בואו נראה. כן, מה?
אני רוצה
אולי זה אפור, הוא עושה איתנו חסד שיש דין בעולם. כלומר, זה דין כי זה הגבלה, אבל זה חסד גדול שנעשה איתנו. אז אפשר להגיד גם. טוב. ועל כן, על האפיקורסות הזאת נאמר, כל באיה לא ישובו. לא ישובון. כן, אם היית קורא בנייר, לא היית משהו. כל באיה לא ישובו. זאת אומרת, בעוד שיש אפיקורסות שעליה נאמר, דע מה שתשיב, יש אפיקורסות שאין עליה תשובה. כי אין שום תשובה לאפיקורסות הזאת, מאחר שבא מחלל הפנוי שמשם תמצא מלאותו כביכול. אז מה עושים? נשארים עם שני סוגי אפיקורסות? לא, עכשיו יש משהו שלישי, סינתזה. רק ישראל על ידי אמונה עוברים על כל החוכמות, אפילו על אפיקורסות הזאת שבא מחלל הפנוי, כי הם מאמינים בשם יתברך בלי שום חקירה וחוכמה, רק באמונה שלמה, כי השם יתברך ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, נמצא שהוא כביכול בתוך כל העולמות וסביב כל העולמות. בתוך כל העולמות יש שבירת הכלים. סובב את כל העולמות, שם יש חלל הפנוי. צריך להיות הפרש כביכול בין המילוי והסיבוב, שאם לא כן הכל אחד. אך על ידי בחינת החלל הפנוי, שמשם צמצא מלאותו כביכול, ובתוכו ברא את כל הבריאה, נמצא שהחלל הפנוי מקיף את כל העולם. והשם יתברך שהוא סובב כל עלמין, מסבב גם על החלל הפנוי, ועל כן שייך לומר מלא כל עלמין, היינו כל הבריאה שנברא בתוך החלל הפנוי, וגם סובב כל עלמין, היינו שהוא מסבב גם על החלל הפנוי, ואמצע מפסיק החלל הפנוי, שכביכול צמצא אלאותו משאר. לכן זה קשה לנו, זה רק לעתיד לבוא. עכשיו תעברו בבקשה לעמוד מאחור. איך זה קשור לבועל פרו? זה מובא בחלק שאנחנו לא נלמד. כן. חלל הפנוי, למדנו בתחילת השיעור, כשהקשבת בטח, שכדי שהעולם יהיה, ריבונו של עולם כביכול מסלק את עצמו. אז מה שהוא מותיר זה החלל הפנוי, שמכוחו העולם יכול להיות. כן. רגע, אז העניין של השואה, לכן זה מובא פסקה דלת פה, רק רגע, בשביל זה יש פסקה דלת. אך דע, אם יש צדיק גדול שהוא בחינת משה, מי זה? רבי נחמן, אני מקווה, כן? מדבר על עצמו. אם יש צדיק גדול שהוא בחינת משה, הוא צריך דווקא לעיין בדברי האפיקורסות האלו. כן, זה מעניין מאוד, כי מבחינה פדגוגית רבי נחמן לימד את התלמידים שלו שלא ללמוד פילוסופיה. כן, לא ללמוד פילוסופיה, אפילו לא כתבים של רבנים שהזכירו דבריהם של הפילוסופים, גם זה לא ללמוד. לא דברי העקדה ולא הכוזרי ולא כלום. אבל הוא עצמו למד את כולם. כן? זה מעניין. כלומר, הוא אמר את זה לא בגלל פחד מההתמודדות, כי הוא עצמו למד את כל זה. אלא זה הייתה לו שיטה פדגוגית משלו. עד שהגיע הדור שכולו במדרגת רב נחמן, ולכן כל הדור למד את האפיקורסות הזאת. ואף שאי אפשר ליישבם כנל, אז למה שהצדיק יעיין שם? על כל זה, עם כל זה, על ידי עיונו שמעיין שם, עצם זה שהוא מתעסק בדברים האלה, הוא מעלה משם כמה נשמות שנפלו ונשקעו בתוך האפיקורסות הזאת. כלומר, עצם זה שהוא נגע שם, הוא לא נתן תשובה, אבל הוא נגע, אז הוא מעלה את הנשמות שנפלו. כי אלו המבוכות והקושיות של האפיקורסות הזאת הבא מחלל פנוי הם בבחינת שתיקה. מאחר שנעליהם שכל ואותיות לישבם. כנל, כי הבריאה הייתה על ידי דיבור, כמו שכתוב בדבר השם, שמיים נעשו רוח פיו וכל צבעם, ובדיבור יש חוכמה, כי כלל הדיבור הוא רק 500 הפה, ועל ידם נתאבו כל הדברים של כל הבריאה, כמו שכתוב כולם בחוכמה עשית, והדיבור הוא הגבול של כל הדברים. כי הגביל חוכמתו באותיות, שאותיות אלו הם גבול לזה ואותיות אלו הם גבול לזה. אבל בחלל הפנוי שהוא מקיף כל העולמות כנל, והוא פנוי מכל כביכול כנל, אין שם שום דיבור, ואפילו שכל בלא אותיות כנל. ועל כן המבוכות הבאים משם הם מבחינת שתיקה. כלומר, יש דברים שכדי להבין אותם אתה צריך לדבר, יש דברים שכדי להבין אותם אתה צריך לשתוק. וכמו שמתינו במשה, זה בשביל השאלה שלך, כששאל על מיטת רבי עקיבא, זו תורה וזו שכרה, השיבו לו, שתוק, כך עלה במחשבה. לא מובן, סתם ככה מבחינת המשפט. מה הקדוש ברוך הוא רצה להגיד למשה כשמשה שאל על מיטת רבי עקיבא? אם הוא רוצה להגיד לו שתוק, שיגיד לו שתוק. אם הוא רוצה, אבל מה זה ככה עלה במחשבה? אז הוא נותן לו הסבר. אז שלא יגיד לו שתוק, שיגיד לו ככה עלה במחשבה. כלומר, שני חלקי המשפט סותרים זה את זה. או שתוק, או ככה עלה במחשבה. אלא הכוונה, לא. לא. אם תשתוק, אז תבין מה הייתה המחשבה. מה זה תשתוק? להשתיק את השכל הרגיל. כי השכל הרגיל הוא פועל על פי שכל ואותיות. ושם אין אותיות. אבל הקדוש ברוך הוא נמצא שם. גם במקום שבו הוא לא נמצא. לפי הרב נחמן יוצא שהקדוש ברוך הוא נמצא בעיקר במקומות שבהם הוא לא נמצא. כן? אז יוצא ככה. היינו, שאתה צריך לשתוק ולבלי לשאול תשובה ותירוץ על קושי הזו, כי כך עלה במחשבה שהוא למעלה מן הדיבור, על כן אתה צריך לשתוק על שאלה זו, כי הוא בבחינת עלה במחשבה שאין שם דיבור ליישב אותה. ואז על ידי כך תקבל תשובה. ברור? לכן הגמרא אומרת, אגרא דבתמיה שתיקותא. אדם שמבקר במקום של אבלים, אבל זה נקרא בתמיה, מקום שבו יש עצמות. אז השכר שהוא, על מה הוא יקבל שכר? על השתיקה שלו. דווקא השתיקה היא מאפשרת לעשות נסיעה בחלל הפנוי. וכמו כן אלו הקושיות והמבוכות שבאים מחלל הפנוי, שאין שם דיבור ולא שכל כנל, על כן הם בבחינת שתיקה, וצריך רק להאמין ולשתוק שם, ועל כן אסור להיכנס ולעיין בדברי האפיקורסות והמבוכות אלו, כי אם הצדיק, שהוא בבחינת משה, כי משה הוא בבחינת שתיקה, בבחינת כבד פה, בבחינת שתיקה שהוא למעלה מהדיבור. ועל כן הצדיק שהוא בבחינת משה, בבחינת שתיקה, יכול לעיין בדברי המבוכות האלו. כמו שמצאנו על כמה חכמים, שכשהיו שואלים אותם שאלה, הם לא ענו. כן? כתוב למשל בגמרא, שתיק רב. שרב, כשהיו מקשיב עליו קושיה, שתק. אז השאלה, האם זה אומר שהוא הודע, שתיקה כהודעה, ואז הוא חזר בו, או שהוא לא ידע מה לענות, אבל הוא ידע שהשני לא צודק. לפעמים, אני יודע שאתה לא צודק, אני לא יודע איך להסביר לך את זה. אבל אני יודע שאני צודק ולא אתה. אז זה נקרא שתיק רב. הוא שתק כדי להגיע למעלה מההכרה הרגילה, או כמו שאמרו על רבי מאיר, שאין הלכה כרבי מאיר לא בגלל שהוא לא חכם, אלא בגלל שהוא חכם יותר מכולם. כן? מה אתה אומר? זה מסביר מה? אז יכול להיות שזה קשור באמת למדיניות הזאת, שהוא לא ענה על הקושיות שהוא היה. כן, זה אני רוצה להזכיר את הסיפור הזה, שפעם היה יהודי אחד חשוב, שהיו לו שאלות באמונה, אז הוא הלך לנזיר, זצ"ל, לרבי דוד הכהן, הנזיר הירושלמי. מצא אותו יושב בספסל, בישיבה לומד, ואותו יהודי התיישב ליד הנזיר ושתק. ואז הנזיר ענה לו בשתיקה. ואז הם החליפו שתיקה זה עם זה, כמה זמן? אחרי חצי שעה בן אדם קיבל כל התשובות, הלך. כן?
כן. כאשר מדובר על אדם כמו משה רבינו, כן. או אפילו נזיר, כן? כן. שם זה אנשים גדולים מאוד, שם זה עובר. אבל היום שיש מיליונים של יהודים, שבשבילם השאלה הזאת...
וזה מספיק שיש צדיק אחד שנכנס לזה, זה מה שהוא אומר. יש צדיק אחד שהוא מעיין בדברים אלו, ועל ידי זה הוא מעלה את הנשמות שנפלו לשם.
אבל אדם
שחי עלי אדמות,
הוא עדיין לא קיבל
לא שבא. נכון, לא נכון. אותו אדם לא יודע מאיפה זה בא לו, אבל זה מעלה אותו.
בסדר, אבל עובדה עדיין שמיליונים של יהודים לא יודעים תשובה.
כנראה שהצדיקים לא מספיק יישקרו בתוך הדבר הזה.
כנראה. כן. לאיזה סוג הפסיכוסות זה שייך?
זה מה שאני אומר לך, זה לחלל הפנוי. אבל כנראה שהצדיקים לא עשו את העבודה. הצדיקים צריכים לעיין בדברי האפיקורסות הזה. ויתרה
מזו, יש אנשים שהם לא אפיקורסים בדיוק, זאת אומרת שהם לא שוללים קיום השם, אלא אומרים שהשם קיים, אבל הוא לא מתערב במה...
הבנתי מה שאתה אומר. אז אני מסביר לך. צריך שהצדיקים יעיינו בדברי האפיקורסות הזאת, כשהם מעיינים, הם בעצמם פותרים את הבעיה הזאת לאחרים שהם לא במדרגה הזאת. כן, שם חיל השם, וצריך דווקא לעיין כדי להעלות את הנשמות שנפלו לשם, כאן על...
כן.
אבל דרך האמונה משהו מתברר, רק שאי אפשר לאומרו. כן. כן. טוב, ובכן, טוב, אמרנו מה שיעור הזה. שיעור הבא.